בתוך ההתוודעות ההולכת וגדלה שלנו לכמה אנחנו רוצים להיות שם, בתוך כך שאנחנו רואים יותר ויותר כמה נוכחת translation for the English speaker, there is translation in the back. בתוך כך שאנחנו רואים כמה נוכחת הנטייה הזאת שהרגע לא מספק עבורנו, שמשהו בתוך הרגע, בתוך החוויה של הרגע, בתוך הדרך שאני תופס את עצמי, בתוך התנאים של הרגע, ישנם התנגדות אליהם. והיציאה הזאת אל השם, הרוצה להיות שם, מאוד מעניין להעמיק את המבט אל הדינמיקה שמתחת לתנועה הזאת, שמתחת לרצון להיות שם. המקום ש... מה קורה מתחת להתנגדות אל מה שקורה עכשיו? למשל, תחושת הכאב, הרגשה שכואב בזמן הישיבה. או המחשבה על ארוחת הצהריים, אולי זה לא זמן, אולי זה לא דוגמה הכי טובה ביום שכל כך הרבה קמים. אפשר להריץ אותה הלאה כבר אל הארוחה המפסקת. התנועה הבסיסית הזאת של התודעה שמחפשת, יוצאת אל מה שהיא תופסת אותו כנעים, הרצון לצבור עוד ועוד נעימים, להגיע אל נעים, לשמר את החוויות הנעימות, ובו בזמן ההתנגדות אל חוויות לא נעימות. אני לא אומר כאן שום דבר שהוא חדש, זה משהו כל כך כל כך בסיסי בתודעה שאנחנו לוקחים אותו כמובן מאליו. הוא גם מאוד making sense. אבל המרחב כאן בעיניים המדיטטיביות מאפשרות לנו, והתרגול הזה מזמין אותנו לראות את הדינמיקה הזאת כשהיא מתרחשת. וכמו שאנחנו יודעים, היא כל הזמן כמעט מתרחשת. היציאה אל חוויות שלא נמצאות כרגע עכשיו, משהו שאני חושב אותו כנעים, תחושה נעימה בגוף, מזג אוויר יותר נעים, איזשהו מזון, איזשהו בן אדם שאני מתגעגע אליו, וכמו שוטה אותנו אל עולם הפנטזיה, הדמיונות, ההשתוקקות ל... ומצד שני ההיסגרות, ההתנגדות, הדחייה, אל איזושהי חוויה שנוכחת ולא נחוות כנעימה כרגע. הדינמיקה המאוד מאוד בסיסית הזאת היא להיות שבוי בתוכה, בלי לראות ולהבין אותה, זה אומר להיות בתוך מקום של אי נחת, כל הזמן בתוך התנועות האלה, של משיכה ודחייה, משיכה ודחייה, שמתנות אותנו כמו, כמו באיזושהי תוכנה, בלי שיש לנו סי אמיתי מולה. כשמתבוננים בזה, זה נורא נורא מעניין לראות כמה כל הקשת, כל המרחב של מה שאנחנו נוהגים לקרוא לו נעים, כמה הוא בעצם מצומצם. מה שאומר שאנחנו מול רוב נסיבות החיים מוצאים את עצמנו באיזשהו מצב של צורך שזה יהיה אחרת. קחו לדוגמה טמפרטורה. כמה טמפרטורות? אפשר ממש להגדיר את זה במספרים. מה המרחב של הטמפרטורה שנקרא לה נעים? אני מניח שיש 3, 4, אולי 5 מעלות בין הטמפרטורה שבה יהיה לנו קר מדי ונרצה ללבוש משהו או להדליק תנור או לשנות את התנאים כדי שלא יהיה לנו קר, לבין הטמפרטורה שיהיה לנו חם מדי ונרצה להתפשט או לקפוץ לבריכה או להדליק את המזגן. הרבה מאיתנו לבטח חוו את התנועה הזאת היום בבוקר, כאשר אנחנו כאן קיבלנו את ההחלטה להעביר את הבקרים שקטים, את המדיטציה של הבוקר בשקט, בלי מזגן. חלק מאיתנו אולי היה חם, וחלק מאיתנו כבר רגילים כבר, המזגן דולק בבוקר. מה קרה בתודעה נוכח המזגן הכבוי, נוכח הבקשה לא להדליק אותו? וכמו שאנחנו שוב ושוב אומרים לגבי התרגול, אין כאן שום צורך לשפוט את עצמנו. אין שום צורך לקנות איזושהי מחשבה שאומרת, התנהלתי לא בסדר, או משהו לא בסדר בי. ממש ממש לא. זה מאוד מאוד טבעי. זה הטבע של התודעה. אבל האפשרות להתוודע אל הדינמיקה הזאת יוצרת איזשהו מקום שיכול לבחור. הריטריט הזה, בהרבה מאוד מובנים, הוא סוג של ניסוי, הוא סוג של מעבדה, אולי אפילו סוג של מטאפורה. מטאפורה למצבי החיים. כל כך הרבה פעמים במצבי החיים, ישנן סיטואציות שיש צורך לשנות משהו, יש בנו רצון, יש תחושה שזה אפשרי, ואנחנו פועלים, ואולי יוצרים איזשהו שינוי, בטח ובטח אם אנחנו רוצים להדליק את המזגן בבית. ופה בזמן יש כל כך הרבה מצבי חיים, שבהם אי אפשר לשנות את התנאים והנסיבות. אנחנו מוצאים את עצמנו עם בן אדם, שהוא לאו דווקא בן אדם שהיינו בוחרים לבלות איתו כל כך הרבה שעות, הבוס בעבודה למשל, או פוגשים איזושהי סיטואציה גופנית לא נעימה, איזו פציעה או חולי והתחושות שהיא איתה. כל כך הרבה דברים בין מה שאנחנו קוראים לו בפנים לבין מה שאנחנו קוראים לו בחוץ, יכולת ההשפעה שלנו עליהם היא קטנה או אפסית. ובו בזמן זה טבעם של החיים. זה המצב הקיומי שלנו כבני אדם. אין כאן בתוך המסר, בתוך הלימוד הזה, איזושהי קריאה לעשייה, להתגבר, להיות חזקים ולהתמודד ולעמוד עם, אלא הזמנה להעמיק ולראות, גם לראות את הדינמיקה וגם להזמין את עצמנו לראות מה ממש מתחולל מתחתיה. הרבה פעמים, למשל כשחם לנו, אנחנו לא מרגישים בכלל את החום, כי אנחנו שבועים לחלוטין בהתנגדות אל החום. בכעס אל המדריכים שבחרו לא להדליק את המזגן למשל. או במחשבות על אני לא יכולה יותר, או מה יהיה ככה. שכבות על שכבות של התנגדות, ועם מה שבאמת קורה ביסוד הדברים. חום, כאב, געגוע לבן אדם, רעב, מה שזה לא יהיה. מה זה רעב למשל? משהו שמן הסתם מאוד יכול להיות שרבים מאיתנו היום יפגשו את התחושה הזאת. מעבר למחשבה על אוכל, מעבר למחשבה על מתי תהיה הארוחה, מעבר להתלבטות, עשיתי נכון כשבחרתי לצום או לא עשיתי נכון? איך זה נחווה, הדבר הזה שאנחנו קוראים לו רעב? כאשר אנחנו אוספים את ליבנו ואת דעתנו על זה, אנחנו מבחינים שזאת חוויה ממשית, תחושה בגוף. יש לה הרגשה, סביר להניח כאן, באזור של הבטן, לפעמים יש לזה גם כל מיני צלילים. חוויה אמיתית וממשית. הראייה הזאת מתוך ההתוודאות אל המקום הזה של רוצה להיות שם, לא רוצה להיות כאן, להבחין בדינמיקה המאוד בסיסית של התגובתיות סביב כלפי משהו נעים, הדחייה והסלידה של הלא נעים, החוסר עניין שמתעורר הרבה פעמים סביב משהו לא במיוחד נעים או במיוחד לא נעים, אבל נוכח, כמו למשל תחושות המגע בישבן עכשיו כשאנחנו יושבים, או לפעמים אצל חלק מאיתנו הנשימה, והיכולת שלנו להביא את ליבנו ותודעתנו להיפתח גם אל זה, אל כל מה שנוכח. ומעבר לדינמיקות, מעבר לריאקטיביות של הנעים והלא נעים, שכאן ברטריט אנחנו יוצרים איזושהי סביבת עבודה שהרבה פעמים יש בה הזמנה לפגוש את הלא נעים או את הניטרלי, או להיפתח אל הנעים בדיוק כמו שהוא עכשיו, בלי לרצות להזין אותו עוד ועוד ועוד. ואם עולה הרצון הזה וזה נורא טבעי, בלי להזין את הרצון, בלי לתת לו את העוד לזניה, אם תרצו. פשוט להבחין, להיות איתו כך, וכך, וכך. בתוך כך, שוב ושוב, ההנחיה הבסיסית של לחזור ולהיאסף באמצעות הנשימה ולהתקרקע בגוף, מאוד מאוד תומכת. ההזמנה לראות את מה שקורה עכשיו דרך הפן של הגוף, דרך הצד הזה של המטבע של החוויה. הגוף, בלי צורך להעדיף חוויה זאת או אחרת, בלי לחשוב שאני אמורה להרגיש כך או להרגיש אחרת, או לחוש תחושה זאת או לחוש תחושה אחרת, אלא בעצם האפשרות בכל רגע להבחין בפן הגופני של החוויה ולהתעניין בו. יותר ויותר להגדיל את הרזולוציה, להביא איזשהו פן של סקרנות. מה זה הדבר הזה שאני קורא לו כאב בברך למשל? איך זה ממש מרגיש? מה התחושות הממשיות שישנן? למשל מתחת לקונספט כמו כאב. לפעמים זה דקירה. לפעמים לחץ, לפעמים כיוות, לפעמים חום או בערה. איזה מרקם יש להם? האם התחושה מרגישה דחוסה או שיש בה איזושהי תנועה? איפה ממש אני חש בה? איפה המרכז שלה? לא דווקא בשם כמו ברך, אלא ממש ממש להרגיש איפה אני חווה את זה. מה קורה לזה כשאני שם לב לזה? לפעמים זה מתחזק, לפעמים זה נחלש, לפעמים לא קורה לזה שום דבר. מה זה צליל של שיעול, מעבר לקונספט. לשהות בחוויה, בדיוק כמו שאנחנו יכולים לשהות עם זה. בואו נרשה לעצמנו כמו להישען לאחור אל הפתיחות הבלתי מוגבלת של ההכרה, המרחב שכל מה שמופיע בו פשוט מופיע. תוך שאנחנו לא מפסיקים להרשות בתחושת המקום הפתוח והטבעי של ההכרה, בו בזמן בו נתקרקע בתחושת הנוכחות של הגוף. It might be useful if the spoken English will go to the back again, because the translation might be helpful now. לפני כמה שנים בריטריט, ממש בשלב כזה, במעבר מהנחיות מדיטציה למדיטציה בישיבה, למדיטציה בהליכה, ניגשה אליי אישה, העיניים שלה נצצו מדמעות, והיא אמרה לי, אתה יודע, כשאני מסתכלת ואני רואה ככה, כמה עשרות אנשים שהם נזכרים שללכת, זה לא מובן מאליו, זה כל כך כל כך מרגש אותי. לי היה שיתוק ילדים. אני כל הזמן זוכרת את זה. אני כל הזמן יודעת את זה. אחד המקומות שהתרגול הזה מזמין אותנו, הוא בעצם להיזכר באבנים המאוד פשוטות, הלבנים המאוד ראשוניות של מה שאנחנו קוראים לו חיים, שמרכיבים את החוויה שלנו, שבדרך כלל אנחנו כמו לוקחים אותו כמובן מאליו, לחוש, לשמוע, להרגיש, לראות. בדרך כלל אנחנו, טוב, נו, זה ברור שזה קורה, מה הלאה, מה העניינים, מה קורה? וכאן שוב ושוב ההזמנה לחזור אל הפשטות הראשונית הזאת, להיזכר מה זה אומר בכלל להיות חי. ובתוך כך גם כמובן ההליכה. כמו ללמוד מחדש ללכת. מי שמכם יצא לו להסתכל על תינוק כשהוא עובר את התהליך הזה. זה תהליך מאוד מאוד מורכב. זה לא כל כך מובן מאליו ומיידי כמו שלנו. אני פשוט רוצה ללכת, אני קם והולך. המקום של להיאסף ולתת את הדעת לכל זה שזה מתרחש. גם היא המקום של התודה, של ההודיה, של הזיכרון, שזה לא ברור. יש אנשים שלא יכולים ללכת. יש אנשים שלא יכולים לראות או לשמוע. וגם מתוך המקום של להביא את העניין לזה. לזה שאומר להיות חי. אנחנו מיד נצא לסשן של מדיטציה בהליכה. אני רוצה לפני כן לומר כמה דברים שקשורים אל היום הזה, יום הכיפורים. סדר היום שלנו הוא קצת שונה היום. הבוקר הוא אותו סדר יום, כמו שאר הבקרים. יש עכשיו הליכה, אחר כך ישיבה, אחר כך הליכה, ארוחת צהריים, לכל אלה מאיתנו שהולכים, ב-12:30. ההפסקת הצהריים מסתיימת היום מעט מוקדם יותר, ב-14:30. אנחנו נתכנס כאן לישיבה, ו... אחריה, ב-15:00, תהיה כאן שיחת הדרמה. את המשך לוח הזמנים אתם תוכלו לראות על הלוח שתלוי בחוץ. יש אחר כך זמנים של אחרי שיחת הדרמה של הליכה וישיבה והליכה. תהיה גם מדיטציה מונחית שתהיה לפני ארוחת הערב. ארוחת הערב תוגש היום מאוחר יותר מאשר כרגיל. ובעצם לאלה מאיתנו שלא צמים יוכלו כבר בזמן ההליכה האחרונה, שזה יהיה ב-6:45, לגשת לחדר האוכל ולאכול, ולשאר ב-7:15, שהזמן של סיום הצום, תהיה תוגש הארוחה המפסקת. מעבר לזה, אני, לאלה מאיתנו שצמים, יהיו הזמן של ההפסקת צהריים, יהיה מן הסתם יחווה אולי כארוך יותר, כי לא אוכלים בו צהריים בהתחלה. אתם מוזמנים את הזמן הזה, בין אם להשתמש באולם, ולבוא בצורה גם אם לא יהיה פעמון בישיבות פורמליות, לתרגל כאן בישיבה, או לצאת למרחבים, מסביבנו, בתוך התחום שאנחנו נמצאים בו באנדור, עדיין יש את, את האזורים שיותר קרובים אולי לגדר, כל מיני עצים. חלק מאיתנו אולי מכירים את המסורת של, מתוך המסורת היהודית של התבודדות, לשבת מתחת לעץ, פשוט להיות לבד, בין אם לשבת, בין אם לשכב, עם הכלים של כאן, של התרגול הזה, ובאופן כללי מאוד מאוד הדגשה עוד כפולה אל המקום של העדינות שכל כך נמצא בחלק מהתרגול, ולאלה מאיתנו שצמים, יכול להיות שהסיטואציה הפיזית גם עוד מאתגרת עוד יותר, מאוד מאוד להיות עדינים ורקים עם עצמכם. בתוך כך עוד אספקט שבחרנו להוביל את היום כך, שקשור אל היום הכיפור, שהיום הזה יהיה יום שקט יותר, מבחינת זה שלא יתקיימו בו מפגשים קבוצתיים. אנחנו נחזור למפגשים הקבוצתיים מחר, לאלה שיש להם איזשהו צורך או רצון, תלוי לוח המודעות, אנחנו ישנו ב-11:45, אנחנו גם נהיה פנויים למפגשים אישיים. אחרי שאמרתי את כל זה על יום כיפור, ועל שוני מסוים אולי באופי של היום, מעבר לזה, היום הזה הוא יום של ריטריט לכל דבר. בין אם בשקט, בין אם בתרגולים, ובין אם גם במקום של התורנויות והקיום שלנו כקהילה. אנחנו צריכים להמשיך לעשות את כל הפעולות שתומכות בהיותנו כאן ביחד, והתורנויות הן חלק מאוד חשוב בזה. אז בקשה מאוד מאוד בהירה להגיע לתורנויות. מי מכם לא זוכר, בבקשה תבדקו את לוח התורנויות. ואם מישהו שצם מוצא את זה מאוד מאתגר או בעייתי בשבילו, אז בבקשה לגשת ולפגוש את נורית המנהלת, כדי שנדע להתארגן בצורה אחרת אל הנושא.